עכשיו, אחרי שדיברנו איתכם כאן על כמה נקודות שמבקשות להדק את ההסכמות שלנו כאן ביחד, ויכול להיות שכל מיני מאיתנו עלו בהם כל מיני מקומות, אוי, לא הייתי בסדר כי נכנסתי לישיבה קצת באמצע שלה, או לקחתי כרית בלי רשות, ואולי עולים כל מיני מקומות שכאלה. אז אולי הנושא שאני רוצה לדבר עליו הערב מאוד מתחבר, וזה הנושא של שיפוטיות. שיפוטיות, שיפוטיות עצמית, ואולי אם לדייק לתוך הנושא של שיפוטיות, אני אנסה, נראה איך הדברים יתגלגלו, גם לשלב את הלימוד של חלופיות, עקביות, ניטשה. היום בקבוצות הנושא של שיפוטיות עלה די הרבה פעמים. אני מתאר לעצמי שלרובנו שיושבים כאן הערב, הנושא לא זר. בטח לא מהחיים וגם לא ממה שקורה לנו פה. מישהו אחד דיבר על המפגש שלו עם שיפוטיות שעולה בו כלפי הדרך שבה הוא מתפקד כאב, תחושות שהוא לא מביא מספיק פרנסה הביתה, נמצא אולי יותר מדי עם הילדים, ואז עובד פחות, המון המון כאב סביב זה. מישהי אחת העלתה הרבה מפגש עם השיפוטיות על הבן אדם שאני, ועל הבת שאני, ואיך אני כלפי ההורים שלי. עלתה גם שיפוטיות על דברים שקשורים לכאן, לתנאים כאן. החום למשל. מישהי אחת אמרה, זה לא יכול להיות ככה, יותר מדי חם פה בשביל לעשות מדיטציה. Fair enough. מישהו אחר דיבר על זה שהוא לא מצליח. זה לא מצליח לי המדיטציה. אני לא מצליח להתרכז, אני לא מצליח לשבת. כל הלא מצליח הזה, אתם מכירים את המשפטים האלה שמתחילים ב-אני לא מצליח, אני לא מספיק טוב. ואנחנו חיים בתקופה, בעידן, העידן החדש קוראים לזה, שלשיפוטיות יש יחסי ציבור על הפנים. זה נחשב לדבר ממש לא אין, ובטח לא, אם אנחנו קצת רוצים להיות רוחניים כאלה, שיפוטיות. כמה פעמים אנחנו שומעים מבחוץ את הזה, אוי, אתה כל כך שיפוטי, כל כך שיפוטית. שומעים את הקולות האלה מבחוץ, הקולות האלה יותר ויותר נמצאים בפנים. סיני, הבת שלי הגדולה, היא בת 12, בבית ספר שבו היא לומדת, שהוא בית ספר עם תוכנית קצת אחרת, אחד הנושאים המרכזיים שהם עוסקים בו זה משהו שנקרא תקשורת מקרבת. תקשורת מקרבת זה איזושהי וריאציה ישראלית למה שנקרא תקשורת לא אלימה, non-violent communication, שהיא דרך שיש בה הרבה מאוד חקירה של השפה שבה אנחנו משתמשים. ולכן יש בה כנראה גם הרבה מאוד ערנות אל מילים ואל שפה, וכמעט לא עובר יום שאני לא שומע קצת יותר מיום, בוא נגיד שבוע כמה פעמים שאני לא שומע את הזה. אבא, מה שאמרת עכשיו זה שיפוט. ובדרך כלל מה שאני מגלה כמה רגעים אחר כך, כשאני עוד פעם נושם, זה את כמה אני מרגיש אשם וכמה אני שופט את עצמי על זה שכן, הבאתי איזשהו שיפוט. אחד הדברים הכי טריקיים בשיפוטיות היא הנטייה לשפוט את עצמנו על זה שאנחנו שיפוטיים. ואז אולי להיזכר שבעצם אנחנו שופטים את עצמנו על זה שאנחנו שיפוטיים, ולשפוט את עצמנו על זה שאנחנו שופטים את עצמנו על זה שאנחנו שיפוטיים. עם מעגלים אכזריים שכאלה. כל הנושא של שיפוטיות הוא בהחלט נושא ששווה לתת עליו את הדעת ולחקור אותו. ובו בזמן, יש הרבה ערך בהבנה שכשאנחנו מדברים על אי שיפוטיות, אין הכוונה לאיזשהו מרחב אוטופי אידיאלי שאין בו שיפוטיות. אנחנו אולי מאוד מדמיינים איזשהו מקום כזה, אבל כמו שאנחנו, בני אדם, חיים, מודעים עם איזושהי מידה של ערנות וכוונה טובה, מגלים שלא משנה כמה פעמים נאמר לעצמנו, די, אני לא אהיה שיפוטי יותר. אני לא ייצר הבחנות שיפוטיות. התהליך הזה מתרחש כמו מעצמו. כשאנחנו מדברים על אי שיפוטיות, כדאי להבחין, להיות ערני, שאולי אנחנו מדמיינים איזשהו אי כזה, סוג של גן עדן, מקום כזה נפלא שבו אין שיפוט. אין שיפוט מבחוץ, בי לא עולה שיפוטיות, לא כלפי עצמי או לא כלפי אחרים. ופשוט לראות שזה רעיון, אולי רעיון נחמד, אולי רעיון שנעים לחשוב עליו או לדמיין אותו. אבל כשאנחנו מדברים על אי שיפוטיות, אנחנו לאו דווקא מדברים על איזשהו מקום אידילי כזה שבו אין שיפוטיות. אולי אנחנו יותר מדברים על אקלים שבו לשיפוטיות אין את הכוח הרודני שיש לה בדרך כלל בתוך העולם הפנימי שלנו. וכאן נכנסת לתמונה בצורה מאוד משמעותית, נכנס התרגול שלנו, התרגול של תשומת לב, של ערנות, של ההיווכחות לדעת בזמן אמת ששיפוטיות מתרחשת, קורית, והבחירה לא לשחק את המשחק, לא לצלול לתוכה, לתוך הזנה של הקולות השיפוטיים ומעגלים של שיפוטיות, וגם לא לנסות להילחם בה ואז להלקות את עצמנו על כך שאנחנו שיפוטיים. לעצור בנקודה הזאת של ההיווכחות לדעת עם הלב פתוח, עם המוכנות לפגוש, להכיר, להרגיש, להיות ערניים אל מרחב מדומיין שאולי עולה. ולנוח בהיווכחות לדעת, בערנות ל. במנוחה בתוך מרחב, בתוך אקלים, שלא מנסה להיפטר ולא מנסה ליצור עוד. לא נכנע אל תוך התנועה, אל האנרציה של התנועה הזאתי. ובו בזמן לא מנסה לייצר תנועה נגדית, שהרבה פעמים, כמו למשל כשסיני אומרת לי שאני שיפוטי, כשאנחנו מסתכלים עמוק בפנים אנחנו מגלים את אותה תנועה שנראית כמו תנועת נגד, אבל היא בעצם עוד שכבות של שיפוטיות עצמית, יותר עדינה. בלימוד של הדרמה יש מקום מאוד נכבד להבין, ללמוד את שיפוטיות, את הנטייה לשיפוטיות, להשוואה, למדידה. בשפה הפאלי, השפה שבה נכתבו הדברים שלימד הבודה, המילה מנה היא מילה שבעצם מציינת את האיכות הזאת של התודעה שמודדת, משווה, שופטת. ואותה מילה גם משמשת למה שנקרא בשפת הדרמה יוהרה. בשפת הדרמה הכוונה ביוהרה שהיא נטייה שמושרשת מאוד מאוד עמוק בתודעה. יש טקסטים מסוימים שאומרים שיוהרה זו ממש הנטייה האחרונה שמשתחררת בתוך תהליך ההתעוררות. והכוונה בשפת הדרמה ליוהרה היא כבר אל המקום הזה של אני, הנני, I am. המקום של הראייה של אני כאחר, כנפרד, כקיים באופן עצמאי, ממך, ממך, מהכרית שאני יושב עליה. הראייה הזאת, התנועה הזאת, משתמשים בה באותה מילה. התנועה הזאת של היוהרה, התנועה של הנתינת מוצקות, ממשות, לאני, בנפרד מכל מה שהוא לא אני, התנועה הזאת נמצאת על התנועה הבסיסית, אותה מילה בשפה הפעלי של מדידה, השוואה, שיפוטיות. אולי אם תרצו, אני קיים, משמע, אני שופט, אני מודד, אני משווה. לא כדאי להמעיט בערך של התנועה הזאת. אין צורך לקחת אותה באופן אישי. אני שיפוטי. להזדהות עם השיפוטיות. התנועה הזאת בבסיסה היא תנועה מאוד מאוד, מאוד, מאוד בסיסית של התודעה האנושית. התודעה שחושבת בקונספטים. תודעה מושגית שמחלקת בדרך קטגוריאלית, בדרך של מושגים את העולם לדברים שקיימים באופן עצמאי אחד מהשני. כל העולם של השפה, כל הנטייה הזאת באה לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד חזקה. שפת הדרמה, האתגר שלה הוא בעצם, היא שפה שמנסה תוך כדי שימוש בכלים של מילים ושל לימוד, לשמוט את השטיח שמתחת למבנה של השפה. להראות את השפה כאפשרות. והתנועה שמודדת ומשווה היא נמצאת בבסיס של של השפה, של המושגים, של הקונספטים. אני רוצה לנסות להציע כאן גם הרהורים באחד הלימודים שהציע הבודה, שההטמעה שלהם יש בה את היכולת ליצור קונטקסט אחר לחלוטין אל כל התנועה הזאת של להשוות, למדוד ולשפוט. בשיעורי פיזיקה בבית ספר יסודי, אני לא זוכר איזה כיתה זה הייתה, למדנו על פריזמה משולשת, מנסרה משולשת. זוכרים את הצורה השקופה שבעצם דרכה מדגימים את החוק הפיזיקלי שמשולש וצלעות, שקרן האור לא משנה מאיפה היא פוגעת, כשהיא פוגעת בפריזמה באחת מהפאות שלה, קרן האור פוגעת בצד אחד, ובצד השני היא יוצאת מפורקת למרכיביה, צבעי הקשת, יוצאת אור צבעונית. המעבר דרך הפריזמה הזאת היא מפרקת את קרן האור שנראית לנו במבט ראשון כמשהו שלם, אינטגרטיבי, בלתי פריק. קרן אור, אור שמאיר באור שקוף, אור לבן, את כל החיים, את כל העולם, כשהיא פוגעת בפריזמה המשולשת, היא מתפרקת לצבעים שמרכיבים את קרן האור הלבנה. יש לימוד של הבודה שאני באיזשהו מקום מדמה אותו אל הפריזמה המשולשת, שנקרא שלושה מאפיינים. שלושה מאפיינים של הקיום. יש שורה מאוד מפורסמת שמופיעה בטקסטים. סבה סנקרה אניצ'ה, סבה סנקרה דוקה, סבה דרמה אנטה. המשמעות של הביטוי הזה זה כל המותנה בר חלוף. כל המותנה איננו מספק. לכל הדברים אין מהות עצמית, עצמאית. אנחנו לא ניכנס עכשיו אל כל הלימוד הזה, אבל אני רוצה להיכנס מפאה אחת של הפריזמה הזאת. מהלימוד של כל המותנה בר חלוף. חשוב קודם כל לומר שהלימוד הזה לא מוצג כשלוש אמיתות, שלושת האמיתות על החיים. בכלל, השפת הדרמה אין לה עניין באיזה שהם אמיתות, רעיונות, היגדים על החיים. החיים הם ככה וככה ואיזשהו סיפור שבא בהמשך. הלימוד של מאפיינים של החיים הוא הצעה לדרך הסתכלות. דרך הסתכלות שהיא רלוונטית, נבדוק אותה. אם היא רלוונטית, בכלים שלנו יש לראות את החיים. אם היא רלוונטית ואפשרית ובו בזמן, ההנחיה וההכוונה שהטמעה של דרך חיים כזאת, יש לה משמעות, יש לה פעולה. ההסתכלות דרך נקודת השקפה כזאת יוצרת טרנספורמציה, משחררת, יוצרת הרפיה מההאחזות בכבלים שכובלים אותנו. אז בואו ננסה לעיין במקום הזה של סבה סנקרה אניצ'ה. כל המותנה בר חלוף. כשאנחנו חושבים על זה, חושבים על זה כרעיון, אפשר למצוא את הרעיון הזה כדי, איך לומר, מסתבר על הדעת. כשמסתכלים על הטבע למשל, אנחנו רואים המון המון זרימה, שינוי, תנועה מתמדת. הזרימה של הנהר. כל הזמן משתנה, כל הזמן זורם. כשמסתכלים על הים, מה שאנחנו קוראים לו ים, דבר, בעצם כשמסתכלים עליו, מה אנחנו רואים? כל הזמן תנועה, כל הזמן רוכש. יש את מה שאנחנו קוראים לו גאות ומה שאנחנו קוראים לו שפל, ועדיין אלה מושגים שמנסים לתאר חלק מהתנועות האלה. כשמסתכלים על תנועה של צמיחה, זרע שטומנים אותו באדמה, ומשתנה ומשתנה והופך לצמח קטן, ושתיל ואילן ועץ ופרח ופרי וריקבון, וחוזר אל האדמה וממשיך הלאה ונובט. המחזור של המים, ההתאבות של הימים, העננים, הגשם שיורד, עונות השנה. כל הזמן משתנות. כשאנחנו מנסים לחפש אותם, איפה באמת מתחיל הקיץ? איפה הוא באמת נגמר? האם יש דבר כזה בממשות? האם אנחנו יכולים לשים את האצבע שם? ובו בזמן, בעולם הרעיונות, בעולם המושגים, אנחנו קוראים לזה כך, אבל בעצם אנחנו רואים כל הזמן השתנות, היום והלילה. גם כשאנחנו בודקים מה דברים שאומר לנו המדע. הביולוגיה למשל מספרת לנו שכל מה שנמצא כאן עכשיו, כל התאים שמרכיבים את הגוף הזה, לפני כמה? 7 שנים? אף אחד מהם לא היה כאן. כל הזמן תהליך של היווצרות וכליה, היווצרות וכליה. בתוך או בפנים, גם ברגע הזה, כל הזמן תנועה. שום דבר לא עומד במקום. גם כשאנחנו מסתכלים על החוויה האישית שלנו, בין אם במישור של סיפור החיים, הייתי פעם תינוק, הייתי ילד, יש לי זיכרונות משם, מסביבה אחרת, מחולון, מביאליק, מהחבר'ה, מהמשחקי כדורסל, מהדעות הפוליטיות שלי שהיו לגמרי אחרות מהדעות שלי היום. והשתניתי. הפכתי לנער, לבחור, לגבר. מתישהו זה גם ייפסק. אין לי מושג מתי. סטיבן אמר אתמול בשיחה שלו, כל מה שמופיע גם נעלם. כל מה שנולד מת. לאן שאנחנו לא מסתכלים, כל דבר שאנחנו יכולים לראות אותו, לשמוע, להריח, לטעום, לגעת, כל דבר שאנחנו יכולים לחשוב עליו, לדמיין, לעלות על הדעת, באיזושהי נקודה נוצר, רוקד את הריקוד שלו, שר את השיר שלו וחולף. זה נורא מעניין, לאן שאנחנו לא מסתכלים. פנימה, תראו בתוך, לא יום של ריטריט, בתוך ישיבת מדיטציה. כמה קורה, כמה משתנה. העולם הרגשי. מתיישבים לפעמים מלאי עניין. אחרי 10 דקות הרעיון הזה שהיה עניין וסקרנות נראה כמו איזשהו זיכרון רחוק. אנחנו בתוך מקום של עייפות, קהות חושים, התנגדות. שמחה פתאום איננה. אולי עצב נוכח וגם הוא חולף. ברגשות שלנו כלפי אנשים. כאשר אנחנו מנסים להאחז ולשמר רגש מסוים, בדרך שאנחנו חווים אותו כרגע לבן אדם מסוים, זה אף פעם לא מצליח. זה תמיד משתנה. בתוך המעבדה הזאת, עם המיקרוסקופ הזה של המדיטציה, כשאין לנו באמת כוונה לייצר מצב כזה או אחר, אנחנו רואים את התנועה הזאת, בתוך העולם הפנימי, בעולם המחשבות, בעולם הרגשות, מצבי הרוח. אבל כל פעם זה נראה לנו זה. זה מה שאני. למרות שיש לנו אולי איזושהי הבנה אינטלקטואלית, אם אנחנו עוצרים רגע לחשוב על זה, ואולי זה מה שאנחנו עושים עכשיו, שזה נתון לשינוי, משהו ברמה האינטואיטיבית שלנו, בדרך שאנחנו מתייחסים אל המופעים של החיים, זה כאילו זה כאן להישאר. יצא לי לאחרונה לקרוא איזשהו ספר בלשנות או בלשנות פופולרית, נושא שאני מוצא אותו יותר ויותר מעניין, הנושא הזה של השפה. מה זה הדבר הזה שאנחנו קוראים לו שפה, חושבים באמצעות המבנים שלו, מתקשרים אחד עם השני, איך הוא נוצר ומה קורה בו? והיה שם איזשהו משפט שנורא תפס אותי ונורא מתקשר, עוד מתקשר אל השיחה הערב, מתוך הספר גלגולי לשון של הבלשן הישראלי במקור, שמו גיא דויצ'ר. הנטייה להשתנות אינה גחמה פרטית של העברית או האנגלית, או כל שפה אחרת, אלא מגפה בסדר גודל עולמי. השתנות מתמדת היא מצב כרוני של כל השפות. הוא מצביע שם דויצ'ר על זה ששפה גם היא בעצם תהליך. תהליך שכל הזמן משתנה, כל הזמן מושפע. יש לו שם קטע יפה יפה שהוא מדבר על הנטייה הזאת שלנו לראות את הצעירים יותר ואת השפה הקלוקלת שלהם, את ההידרדרות של השפה ואת הסלנג ואיך שהם מדברים, ואת זה שדור שניים ולא תהיה כבר יותר שפה. כל הצעירים האלה עם הדרך שבה הם מדברים. ואז הוא מתחיל להביא מובאות מלפני 100 שנה שמישהו אומר את זה על השפה. ואז מלפני 200 שנה הוא הולך, הוא מגיע עד לפני 600 שנה. באנגלית, שאנשים אומרים, מה שקורה פה בשפה לא ייתכן שהיא תמשיך להיות. השפה תחרב, היא הופכת לענייה יותר. בעצם בתוך התהליך הזה, השפה ישנם מבנים שמתים וכמלים ונולדים מבנים אחרים. תוך כדי שאני חושב על זה, חשבתי למשל על מילה שאימא שלי למשל נהגה להגיד, חברמן. הרבה פעמים היא הייתה אומרת, מספרת לי על מישהו, לפעמים אפילו אומרת על חברים שלי, אפילו שלא אהבתי. זאת אומרת, הוא חברמן. אצלנו, מה פתאום? מה זה חברמן? הוא גזעי. מה זה חברמן? שאני אנסה להגיד לסיני גזעי. אבא, אתה מתכוון קול. מה קול? זה מילה באנגלית. מה פתאום? אבל השפה גם היא חיה, נושמת ומשתנה. לאן שאנחנו לא מפנים את המבט שלנו, ואיפה שאנחנו לא נותנים את הדעת שלנו, אנחנו רואים השתנות. אבל יש איזשהו סוג של תמרור הזהרה, דווקא בזה שכשאנחנו חושבים על השתנות, על חלופיות, על עקביות, היא מתקבלת על דעתנו, making sense. כי כמו שאמרתי קודם, אין כאן איזשהו רעיון. זה לא שלנסות לשכנע אותנו שזה איזושהי אמירה אמיתית או לגיטימית על החיים. מדובר כאן בתרגול. בתרגול שמבקש להטמיע את הראייה הזאת, כך שלא רק יהיה לנו קל להגיד הכל חולף, אלא להטמיע את הראייה הזאת בעצמות. להיזכר, שוב, מיינדפולנס, סאטי, להיזכר. להיזכר באפשרות להתבונן בחיים מנקודת ההשקפה שרואה את השינוי, שרואה את החלופיות. יש סיפור, הוא קיים בכמה גרסאות, אני אספר אותו בגרסה, אני לא יודע אם אני הכי אוהב אותה, אני הכי זוכר אותה ככה. זה סיפור שמספר על איזשהו עיקר סיני זקן שחי באיזושהי חווה על הערים יחד עם הבן שלו. ובאיזושהי סיטואציה הסוסה שלהם, סוסה שבה הם משתמשים לחרוש ולאבד את השדות, בורחת ונעלמת. ומגיעים אליו החברים מהכפר ואומרים, וואו, שמענו את הידיעה המרעישה, תחשבו, בערים שם, בהימלאיה, וזה, ברחה סוסה, שמענו את הידיעה המרעישה שהסוסה שלך ברחה, איזה מזל רע. אז הוא הסתכל עליהם ואמר להם, מזל טוב, מזל רע, מי יודע? חלפו כמה ימים והסוסה חזרה. אבל לא רק שהיא חזרה, הסתבר שבדרך שהיא נדדה, היא נתקלה באיזושהי להקה של סוסים, וחזרה עם חבר. פתאום היה להם עוד סוס. באותו ערב הגיעו כל האנשים מהכפר, אמרו, וואו, שמענו, היא חזרה ועוד עם סוס. איזה מזל נפלא. הוא חשב רגע ואמר להם, מזל טוב, מזל רע, מי יודע? בימים הבאים הבן שלו התחיל לעבוד ולאמן את הסוס, לאלף אותו. ואז כשהוא כבר חשב שהוא מספיק בטוח, הוא עלה עליו לרכב עליו והסוס העיף אותו, והוא שבר את הרגל. הופיעו בערב כל העיקרים, כל החברים, ואמרו לו, וואו, שמענו על מה שקרה, וזה, איזה מזל נורא. הוא אמר להם, מזל טוב, מזל רע, מי יודע? חלפו עוד כמה ימים, ובכפר הגיעו הצבאות של הקיסר, הייתה מלחמה בחזית קרובה, והם עברו כדי לאסוף את כל הגברים הצעירים, לגייס אותם לצבא. הם הגיעו אליו, דפקו בדלת, אמרו לו, לפי הרישומים שלנו, חי פה בחור צעיר, תביא אותו. אמר להם, אין בעיה, בואו תראו אותו, הוא בגבס. ראו אותו, אמרו, טוב, אז אי אפשר לקחת אותו. הגיעו אליו בערב כל החברים, כל העיקרים, אמרו לו, וואו, שמענו, איזה מזל נהדר. הסתכל עליהם ואמר להם, מתי תבינו? מזל טוב, מזל רע, מי יודע? הקונטקסט שבו אנחנו מסתכלים על מצב של חיים הוא תמיד קונטקסט מוגבל. דבר אחד אנחנו יכולים לדעת בביטחון, זה ישתנה. ההטמעה של הראייה הזאת, לא כאיזושהי ראייה מנחמת, שטוחה, זה יעבור, זה יעבור. לא מתוך איזשהו מקום כזה. אנחנו כאן, אתם זוכרים, בעניין של אינטימיות, בעניין של לפגוש. לפגוש את מה שנעים ולפגוש את מה שלא נעים, לפגוש את החיים כמו שהם מתבטאים. אבל בתוך כך, הזיכרון, ההטמעה, וזה ממש תרגול של הראייה, שאני לא באמת יודע שהקונטקסט בטוח ישתנה, שאיך שאני רואה את הדברים, יש ספר כזה לילדים גם, ספר מדהים, קוראים לו זום, שיש בו, זה ספר תמונות, מכיר? שאני לא זוכר את מה מצויר שם, אבל זה הולך בתוך איזשהו מקום, משהו כמו רואים עיגול שחור בעמוד הראשון, ואז שהופכים רואים שהעיגול השחור נמצא בתוך אליפסה אדומה, ואז בעמוד הבא רואים של האליפסה האדומה יש שני מחושים כאלה וארבע רגליים, חיפושית משה רבנו, ואז בעמוד הבא רואים שהחיפושית משה רבנו זה מונח על איזשהו משהו, וכל עמוד משנה את הפרספקטיבה שלנו. וכמה זה קורה לנו בחיים? כמה פעמים דברים כל כך נוראים כמו שהבן שבר את הרגל מתגלים כחסד שנעשה עמנו? וכמה פעמים דברים שנראים כל כך נפלאים וכל כך חשקנו בהם מתגלים כלא משרתים אותנו, עד שנגלה שהם כן ישרתו אותנו. ואז נגלה שוב פעם אולי שלא. התנועה הזאת, מתוך ההטמעה של סבא סנקרה אניצ'ה, כל מה שמותנה, כל מה שנוצר, נולד מתוך תנאים ונסיבות, בר חלוף, ישתנה. מה קורה לנטייה לשיפוטיות, לנטייה לשפוט, לנטייה למדוד, לנטייה להשוות, כשאנחנו זוכרים את זה? אני רוצה לסיים עם שיר, בעצם עם שני שירים. של ישראל אלירז, מתוך ספר שנקרא בשבח הדברים החולפים. אגב, זה ספר שירים, ולמיטב ידיעתי אין לו שום קשר, או גם למחבר עם ה... דרמה או עם הלימוד הזה, אבל בכל אופן. אולי אלה החיים העוברים על גבי החיים. מה מחזיקים הגופים מלבד את כליונם? האם הדברים החולפים בעולם הם העולם? אם היו, הלכו. אל תעכב באדם, אל תצבור אותם. בסך הכל, זה איזה עניין. די אהוב, קבל את האור. ואני קורא עוד אחד שלו, גם קצר. מה אני מבין כשאני מתחיל להבין את החולף? את טבעו הפגיע של הרגע הפלאי? את הסיכון שלוקחות המילים העומדות מול הדברים עם ידיים ריקות? אין את מי לשאול פה. בואו נסיים עם רגע של דממה משותפת. מי ייתן וכולנו, כל ילדי הבריאה הזאת, נדע שלום. מי ייתן וכולנו, כל ילדי הבריאה הזאת, נדע אחווה. מי ייתן וכולנו, כל ילדי הבריאה הזאת, נדע שלום, אחווה וחופש.